ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עיקרון ראשון זה צדיק לשמוע דברים מאמת, צדיק האמת, ובפרט כשרואה אותו. אז בבחינת והיו עיניך רואות את מוריך. הוא מקבל בחינות הפנים של הצדיק ובחינות שכלו ונשמתו. כי זה הצדיק מניח שכלו, בתוך זה הדיבור שמחדש. שהוא מקבל, זה הדיבור שמקבל שכלו. כבר פה מתחילה הבעיה. הוא אומר, הרי נשאל פשוט, למה אי אפשר להקליט שיעורים? כן. היום בעולם הישיבות מקליטים שיעורים, נכון? וזה עובד, אצל רבי נחמן לא היה דבר כזה, כן. אבל סביר להניח שגם אם היו דברים כאלה, הוא היה אומר את התורה שלו באותה מידה, זה לא השתנה שום דבר. זה שהטכנולוגיה התקדמה, זה לא משנה את את העיקרון פה. אבל הוא אומר פה מילים שהן דורשות הסבר. הוא אומר שזה פסוק בישעיהו, והיו עיניך רואות את מוריך, ואז הוא אומר, הוא מחבל את בחינת הפנים של הצדיק, בחינת השכל והנשמה. כי זה הצדיק מניח שכלו בתוך זה הדיבור, מניח את השכל שלו בתוך זה הדיבור, והוא מקבל זה הדיבור, נמצא שמקבל שכלו. אני אומר עוד פעם, זה גם לא דבר מובן מה שכתוב פה, כי מה זה לקבל את השכל? לקבל את השכל זה לשמוע מה שהוא אומר, נכון? מה זה קשור לעובדה שאתה צריך לראות אותו? השכל נמצא בתוך הוורטים שלו, בתוך הפלפול שלו, וזה אתה מקבל את כל השכל שלו, את חידושי תורה שלו. מה העניין הזה של לראות אותו ולקבל את שכלו ונשמתו, שהוא מניח את השכל בתוך הדיבור? זה לא דבר מובן מאליו. אתה הולך בכיוון הנכון, וצריך פשוט להרחיב. ואז הוא ממשיך, וזה גם כן בחינת הנשמה, כי הנשמה הוא בחינת השכל. וזה כבר מראה לנו, אולי כבר זה עצמו מסביר לנו, השכל זה לא מה שחשבנו, נכון? הנה הוא אומר, שכלו ונשמתו, גם הוא אמר למעלה, אבל מה זה בחינת הנשמה? הנשמה זה כבר דבר, תגיד את זה בבית מדרש ליטאית, תורה כזאת, לא ידעו מה אתה רוצה, נכון? תלך לפונוביץ', תגיד תורה כזאת של מנחמו, אני אגיד לך, תודה רבה, אין לנו רוב מעלה, לא מבינים מה רוצה פה. וזה בצדק, מה זה? אתה מדבר על לקבל את השכל שלו, ואני לא מבין מה זה לקבל אותו. אני יכול להגיד שאנחנו רואים את רבי אביגדור, כן? מקבלים איזה הערה, כן? מקבלים איזה משהו, אבל אין לזה קשר לשיעורים שלו. למה? שהוא מעביר שיעורים בישיבה, או שהוא מעביר פעם. שיעורים זה דבר אחד, והוא זה דבר אחר, נכון? כי מהאישיות שלו, כשרואה אותו, אתה מקבל את ההערה מהאישיות, מההוד וההדר שיש במאורפנים שלו וכו'. אבל דיברה תורה, שיעור זה שיעור. אם מישהו היה מבקש מחבר שלו להקליט את רבי אביגדור, הוא היה מפסיד משהו? שיעור לכאורה לא. עכשיו, לכן פה צריך להתרגל, כמו שאמרנו, בכל אורך כל התורות צריך להתרגל לשפה של רבי נחמן ולכוונות שלו. אז הבעיה היא השפה קודם כל, והבעיה היותר קשה היא להבין את השפה, כן? ולא להיות שבוי בצורה שבה הוא מציג את הדברים ועכשיו, כן, אני יודע מה זה שכל, אני יודע מה זה נשמה. זה הרי לא עובד. אנחנו צריכים ודאי להבין שיש פה איזה עובד עמוק יותר, שהוא לא כתוב בשורות כמו שאנחנו, כתוב בין השורות. אבל רק לפני שניכנס לזה קצת, נמשיך הלאה עוד כמה שורות. אז הוא אומר שלקבל את השכל זה גם לקבל את הנשמה, וכמובן כדרכו בקודש הכל מגובה בפסוקים מבחינת השכל, כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינה. כן, אז זאת אומרת, יש פה הבנה, שכל, ויש פה נשמה. זה פסוק גם כן לא ברור מה הקשר בין הבנה, אז דבר רציונלי ואין לנשמה. אבל מבחינת רבי נחמן זה הוכחה שיש פה קישור, כן? שיש פה קשר בין שכל לבין נשמה. וכן מקבל פנים שלו. רגע, וכן מקבל פנים שלו, נכון? פנים שלו,
לא? של הרב, לא?
של הרב. כי הדיבור שהוא מדבר הוא אמת, ואמת הוא הפנים של כל הפנים בקדושה, מבחינת מבקשי פניך יעקב סלע. בחינות ייתן אמת יעקב. יעקב זה מידת האמת, ולכן צריך את הפנים, את הפנים, כי זה, הפנים זה האמת. שוב, גם כן, אני, לא ברור, נכון? כבר פה אנחנו רואים מכל חצי שורה, יש פה מושג חדש, הוא מקשר אותו. בסדר, אז יש לנו פסוקים, אבל זה לא מספיק הפסוקים. נמצא, זה שמקבל דיבור מפי הצדיק, מקבל פניו, הנה, אז עכשיו הוא מוסיף, משולש כבר יש לנו. יש פנים, שכל ונשמה. נחקק ונצטייר בדעתו דמות דיוקנו של הצדיק, שהוא הפנים והשכל והנשמה. ואומר שזה דמות דיוקנו של הצדיק, שוב, לצייר את דמות דיוקנו. אז אני חושב שכולנו מרגישים שזה ממש קטע שאומר דורשני, זה לא דבר שאתה יכול להבין אותו ככה בצורה הפשוטה. אז צריך להקדים הקדמה. יש אצלנו מסורת ביהדות, משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, ישוע לזקנים וכו', כן? זאת אומרת, המסורת שלנו זה שלומדים מרב. האם זה אמור להשתנות? כמו ששאלתי קודם, היום כשהתפתחו כלים טכניים, טכנולוגיים, הרבה פעמים אתה מרגיש שלא צריך את הרב, נכון? פעם זה היה הכלי היחידי להעביר אינפורמציה, אפילו ספרים לא היו, אחרי זה נולדו הספרים, והיום כבר נולדו אמצעים עוד יותר משוכללים. האם זה אמור להשתנות? מה העניין הזה שלומדים מרב? מה פשר הקשר האנושי בין רב לתלמיד? אז בואו נגיד ככה, מצד אחד יש לנו את העולם של הרב, מצד שני את העולם של התלמיד. כל אחד מהעולמות האלה הוא עולם שעומד בפני עצמו, ויש עכשיו את החיבור, כן? בשיעור שאתה שומע או בדברי תורה, אז אתה אמור להיווצר חיבור בין הרב לבין התלמיד. אבל נקודת המוצא היא נקודה של פער. יש פער בין הרב ובין השכל של הרב לבין השכל של מושגים שונים, שפה שונה אפילו הרבה פעמים. אז בסדר, אז אנחנו יודעים, לאט לאט התלמיד מתמיד, לאט לאט יוצר את הגשר להבין את הרב, אבל זה לא העניין. כי מבחינת רבי נחמן בפרט ובאופן מיוחד, אולי בחסידות בכלל, כן, אבל אצל רבי נחמן קבל דגש עוד יותר חזק, ובהמשך נבין מה המיוחד ברבי נחמן פה. מסירת תורה זה לא תוכן שזורם מ-X ל-X. אני ישבתי, חיברתי שיעור, יש לו תוכן מסוים, אני צריך להעביר את התוכן הזה, להעביר את זה לתלמיד. רבי נחמן, אני מסביר את זה בשפה שלנו, הרב מתלבש בתלמיד לישות אחת. זאת אומרת, הרב כשהוא מעביר את התורה לתלמיד, הוא אמור ליצור קשר וכאילו וליצור ביניהם חיבור, כן? שזה דבר הרב אמור, הנשמה שלו אמורה להיות חקוקה בנשמה של התלמיד. איך כתוב? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, הוא נוצר קלסתר פניו שלו בבנותו של אברהם. זאת אומרת, קשר של רב ותלמיד, כמו שכתוב על אב, כן, אב יצחק, הוא עלו קשר הרבה מעבר לידע שזורם. וזה קשור כמובן למושג תורה. תורה זה לא דיסקט, זה לא פקס, תורה זה לא תוכן גם אפילו. תורה זה אור, איך אמרת קודם, רוחניות, זה חיות וזה אנרגיה. אתם תגיד הרבה המילים שיכולות להבהיר, אתם מבינים? זאת אומרת, זה מציאות חיים שמתלבשת דרך הצד האנושי של הרב. אבל הרב הוא רק צינור שמעביר משהו מתוך תוכו פנימה, מאיזו מציאות של החיות שלו, של החיים שלו, של האנרגיה שלו. שזה באיזשהו מקום שיעור שרב מעביר לתלמיד, זה כאילו מעמד הר סיני מתחדש, שמתחדש לאורך כל הדורות. מעמד הר סיני, הערה, ברקים, קולות וכו', אין מעמד הר סיני, זה היה חד פעמי, אבל מכאן ואילך יש כביכול, אם באמת יש התקשרות אמיתית בין רב לתלמיד במסירת התורה, זה באיזשהו מקום מעמד הר סיני מתחדש. והעניין של מעמד הר סיני, נכון, ברור שמעמד הר סיני זה קודם כל התוכן, והתורה זה תוכן, ויש למידה וכו', אבל יש משהו שהוא איזשהו משנה את התורה מכל חוכמה אחרת שבעולם. והשינוי הוא בדיוק בדבר הזה, כי זה לא, זה העניין הזה של הרוחניות, של האור, של האנרגיה. כדי להמחיש את זה קצת, בואו אני חושב שזה דרך ההבדל שיהיה בין לימוד באוניברסיטה ללימוד בישיבה, כן? האמת, באוניברסיטה ההבדל בין הפרופסור לבין התלמיד הוא הבדל כמותי, ידע. יש יותר ניסיון, יש לו יותר יכולת להעמיק, יכולת לחדש, והתלמיד הוא בנקודת מוצא אחרת, גם יש פער גדול ביניהם, אבל זה פער שניתן להשלים אותו, כן? בסדר, תלמד כמה שנים, ובוודאי שאתה לא צריך, אין עניין.
קורסים מקוונים.
עוד פעם?
קורסים מקוונים.
קורסים מקוונים, בהחלט הולך, נכון? הנה, הזכרת את הדוגמה, באמת, בהחלט, אני רושם לפניי.
אומרים לך, תקרא ככה וככה, תעשה את השיעורים שלך לבד, שבור את הראש.
אתה נגיד יותר מזה, לפעמים יותר טוב שלא תראה את הפנים של המרצה, כן? תראה את המילים שלו יותר, נכון? אבל בתורה זה לא ככה. זאת אומרת, בואו אולי נחדד את זה יותר. בלימודים אקדמיים, לימודי חול, ההבדל הוא כמותי, זה עניין של צבירת ידע. אבל גם הרב, גם הפרופסור וגם התלמיד הם על אותו מישור, נכון? מבחינה אנושית, כן? עומדים על אותו בסיס, רק שהוא יודע יותר, הוא למד יותר והוא פחות. בסדר, אז מה אני אעשה את שלו? והוא יגיע גם לרמה של הפרופסור. אבל כאן זה משהו אחר לגמרי. יותר מזה, כדי להמחיש את הדבר הזה, אתם יודעים שיש מושג של ינוקה בחסידות, שהמקור של זה בגמרא, רבי נונן. הרבי יכול להיות צעיר יותר מהחסידים מבחינת הידע שלו, יכול להיות שהחסידים יודעים יותר. הוא נולד עכשיו, כן, מה הוא יודע, מה הספיק יודע, אבל הרב זה מקור הרוח, והתלמיד אמור להיות כלי לקלוט את הרוח. זה לא הבדלי ידיעה, זה בכלל לא העניין פה, הבדלי עניינים של ידע, זה עניין של רוחניות. בוא נגיד במילים קצת יותר ככה מרחישות, התפקיד של הרב זה לעצב אותו ולחקוק את הנשמה שלו בתוך התלמיד, כמו שאישה לשה בצק, חקקת איתו, כן? אותו דבר הרב כמובן לש, הוא יוצא כאן ומשנה את הנשמה שלו בהתקשרות שביניהם. זה קודם כל דבר אחד שאני חושב שמסבל קצת את האוזן עם מה שקראנו פה, שלתת את הנשמה ולתת את הזה. כמו שאמרנו, זה לא חומר, זה לא חומר, תוכן שעובר מ-X ל-X, אלא זה הרבה מעבר. לכן זה מסביר את הצורך גם לראות, להתרשם מהדמות, מהרוחניות, כי הרב משדר את הרוחניות שלו, את הרוח שלו, ואת האור של הפנים. זה גם אנחנו יכולים, אני חושב שזה בדיוק מה שהוא אומר, שהוא לקבל את הפנים שלו. מה זה לקבל את הפנים שלו? אני אקבל את הפנים שלו, יש אור בפנים. איך כתוב שם בחזר? לא, כל מי שלומד תורה בפנים, תורה מכריזת עליו בחוץ, או יש מאור פנים. מאור פנים, נכון? זה העניין הזה שקבל את השכל ואת הנשמה. אצל רבי נחמן זה לא התוכל, מקבל את ההערה, התחבר לאור, התקשרות. וכמו שאמרנו, אמורה להיות איזו פעולה שמאחדת, שממש מחברת, מדבקת, כן? את החסיד אל הרבי. וכי ככה זה באמת בעולם המושגים של החסידות, זה הנקודה הרלוונטית. כן, זה לא בעולם המושגים הליטאיים. בנה הזאת, רבי נחמן הוא ודאי לא, התורה הזאת היא לא, בתורה הקודמת הוא אמר שהתורה שלו לחבר את מה שטוב בזה במה שטוב בזה. גם שם לא כל כך ראינו את זה, כן? אבל פה זה ודאי משהו חסידי מובהק, שהמקורות שלו כמובן בעולמות פנימיים, בזוהר, בקבלה, כל מה שאתם משתלשם.
מצחיק, השבת היה פה את הרב יעקב אריאל עם האחים שלו, שאלו אותם שאלה לגבי החסידות בציבור שלנו, איך היא תופסת מקום ואיך הוא רואה את העתיד. אז הוא אומר,
שאלו את הרב יעקב,
אז הרב יעקב התנא, אז הוא אמר שיש בצד של החסידות הרבה פעמים תפסו דווקא את הצד החיצוני, את הקשר עם הרב, את האווירה, ואצלנו לקחו את הפנימיות, לקחו את הלימוד, אבל שכחו,
אתה משתמש פה בתורת התסור, ולקחו את הפנימיות,
את הלימוד עצמו,
הלימוד,
את
הלימוד, את החסידים זה החיצוניות. מה זה את הלימוד? את התוכן,
את התוכן עצמו, והעמיקו בו. והרבה פעמים חוץ מחבד אולי הם לא מתעסקים יותר עם האווירה והזה. הוא אמר שלא פחות חשוב החיצוניות של הקשר עם הרב, עם התלמיד,
לדעתי הרב יעקב הוא גם לא מונח בתוך עולם החסידות. הידע שלו הוא ידע קצת מבחוץ, הם ליטאים, האחים לבית אריאל, ואיך שהוא מצייר את זה, לפי מה שאני שומע מפיך מצייר את זה בצורה לא מדויקת. הוא אומר חיצוניות, פנימיות, זה בדיוק הפוך לפי רבי נחמן. בעולם הליטאי לקחו את החיצוניות, את התוכן, להבדיל, לפעמים אני לא אומר זה כמו זה, זה גם באוניברסיטה ככה קיים, אתם מבינים? התוכן, העברת תוכן, אז יש תוכן מדי חול ויש תוכן בקודם. אבל בחסידות זה משהו אחר לגמרי, זה לא תוכן. ברור שזה על בסיס של תוכן, זה לא באוויר. רבי נחמן היה, אתם נראים את הידע שלו בתורה מופלג, אבל זה דוד היה רק קרש קפיצה למשהו הרבה מעבר. אז מה שהוא קורא חיצוניות אנחנו קוראים פנימיות, ומה שהוא קורא פנימיות אנחנו קוראים חיצוניות. אתה מבין את ההערה שלי?
כן, הוא התכוון אבל בבחינה הזאת שכאילו בפנים של הלימוד עצמו.
מה זה הפנים של הלימוד? הלמדנות, הסוגיה. החיצוניות זה הפנים של הרבי וזה, שזה נראה לו כאילו שזה, הרבה פעמים יש איזה,
הוא נתן לזה דווקא את החשיבות מאוד גדולה.
כן, אבל בצורה שבה הוא מצייר את זה, זה נראה, אוקיי, יש פה כמה פיצ'ף קס, גם את זה כדאי. אני אסלח לי שאני, לפי מה שאתה מצטט,
אז אני לא כנראה אומר אותו כמו שצריך. אז אני כנראה לא אומר אותו כמו שצריך.
אין לי, הרב יעקב אריאל, אני מעריץ גדול שלו, אבל צריך לדעת, כל אחד הוא נותן לך משהו, ומי שלא למד בעולם מסוים הוא לא יכול לתת לך את מה שיש בעולמות אחרים. אז לפי איך שאני שומע ממך, זה הבנה, הוא נגע בנקודה נכונה, אבל הניסוח של מנסח הוא ממש לא מדויק. אתה מבין עכשיו למה? בסדר, חס וחלילה, אני אופר, אני תחת כפות רגליו, הוא אדם עצום, אני מעריץ שלו, אבל בסדר, אני חסידות לא הולך ללמוד את זה, הוא גם לא מלמד את זה, כמובן בחומר רבי נחמן. אבל אני חושב שהדברים מדברים פה בעד עצמם, כי אחרת אפשר להבין, אחרת אין משמעות למילים פה, זה לא סיסמאות, דברים הובנו אצלכם? אתם נראה שאתה חוכך בדעתך.
לא, יש גם מבחינה שהניתאים כן עושים את זה, שכאילו קבלה מהירה וללמוד אצל רב.
אז תסבור לי את המשמעות של זה. אני אולי מקצין קצת שאני עושה שחור לבן, ואני חושב שאתה צודק שזה לא צריך לעשות את זה כאילו שחור לבן ששם זה אוניברסיטה. לא, זה ממש לא נכון, וזו הערה נכונה מה שאתה מעיר.
יש גם גדול שימושם ירימי לימודם.
נכון, זה לא ודאי שאנחנו לא שמים את העולם הליטאי בצד אחד עם האקדמיה, אין ספק, אני מסכים איתכם, אבל זה משהו באמצע. אבל תסבירו לי, אבי נחמן זה קצה אחד, האקדמיה זה הקצה ההפוך, אז באיזה משמעות העולם הליטאי נמצא באמצע? אני שאלתי אתכם קודם שאלה, אני אמרתי כשבאביגדור יעביר פה שיעור, אני חושב שאם אתה תשמע את זה, והוא בעצמו, נקודת ההנחה היא שאם לא שמעת אותו, אתה שימע אותו בהקלטה, זה יהיה אותו דבר, נכון? יותר נוח. אלא מה? יש את הדמות של רבי אביגדור, את הקדושה שלו, שזה אין באקדמיה, וזה ההוד וההדר, ואני בישיבה אני מתרשם גם מהדמות וגם מה שהוא יודע ללמד. הוא צריך להיות למדן, אבל הוא צריך להיות צדיק. אבל אמרתי, זה לא קשור אחד לשני, נכון? אולי זה הגדר. והחסידות, הפסקה הזאת של רבי נחמן, זה היינו הך, כי זה קבלת תורה לעומק, זה המשמעות של קבלת תורה, של מעמד סיני מתמשך כזה. הערה, אור, נכון, התלמיד לומד תוכן, אבל דרך התוכן זה רק קרן כיסא בשביל לקבל את האור, לספוג את האור, את הרוחניות של הרב. לכן מאוד מהותי שזה יהיה יחד שאת העברת השיעור, כי זה העניין של מסירת התורה. זה לא מסירת תוכן, זה מסירת אור, מסירת רוחניות. אני חושב שהגדרנו בסדר את ההבדל, זה חשוב לציין את זה. עכשיו נלך הלאה. אך שצריך לשמור משכחה, אנחנו כבר מתארים עשור, כי שכחה שכח את הכל ממנו, היינו כל מה שנצטער בדעתו מהדיבור הם כנל, ועל ידי השכחה נשכח ועובר ממנו כל הדבר, ואפילו אם יכתוב הדבר בספר קרון, שמבחינת השכחה מתגבר דבר מבחינת השכחה גם על הספר הנכתב, היינו כשחס ושלום נפטר החכם שחידש הדיבור, ואז מתגבר מבחינת שכחה בבחינת השכחתי כאמת מלב, ואז שואה שכחה אפילו על ספר הנכתב. אותה שאלה שאלנו על הפסקה הקודמת נשאל ביתר תוקף על הפסקה הזאת. מה זה לשכחה, שלא לשכוח מה האמצעים שתחזור, תשנן, תרשום את זה. בסדר, קיבלת את השיעור מהרב, ראית אותו, והיו עליך ראות את מוריך, והם כבר העביר לך, אבל אני לא רוצה לשכוח את התורה שלו, אז תרשום. רבי נחמן אומר, זה בכלל לא קשור, כי אפילו אם זה כתוב בספר כל הדברים שלו, אבל יכול להיות שהשכחה עדיין נופלת, לשכחתי כמת מלב וכו'. מה המשמעות? אתם יכולים להסביר לי את זה?
אבל מה אומר קודם? הכוונה אותו רושם, אותו חיים שהוא איבד, זה נשכח.
אז מה זה שכחה? זה ממורי, זיכרון ושכחה ברבי נחמן זה לא ממורי. בלי להבין את החילוק הזה אי אפשר להבין מה שהוא רוצה. כשאתה מדבר על ממורי אתה מדבר על זיכרון ושכחה של חומר, של תוכן. אז מה זה כן? מה זה זיכרון? מה זה זיכרון בתורה? זכר ליציאת מצרים, זכר למעשה בראשית. כל יום אני צריך להזכיר לעצמי שהייתה יציאת מצרים, כתוב בספרים. אז מה זה זכר ליציאת מצרים? זה ברית, זה התקשרות. אתם מבינים? אפילו זכר עמלק, לא לשכוח. מה זאת אומרת לא לשכוח? לא, אל תשכח שהעמלק עשה לנו צרות. זה צריך להיות, זה צריך להיות, אתה צריך להיות מקושר לזיכרון. אתם מבינים? לכן אני אומר, בשביל להבין את מה שהוא אומר פה חייבים לעשות את ההפרדה הזאת. לכן קודם לקחנו את הדוגמה של האקדמיה, כן? של האוניברסיטה, בשביל להבין את המיוחד פה, אותו דבר פה. אני אגיד, זה לא זיכרון ושכחה במובן האנושי הרגיל, וזה מה שאנחנו אומרים, צריך להתרגל לשפה של רבי נחמן. ואני חושב שפה אנחנו יכולים לראות עוד פעם מה שקיים בחסידות בכלל קיים ברבי נחמן ביתר תוקף בפרט. רבי נחמן לקח את היסודות של החסידות ולקח אותם עד הקצה. אתה יכול לראות את הדבר הזה ברור? עד כאן הדברים ברורים?
אני חושב שבעבר בסיפורי הגמרא, מלימודי הגמרא, אז אפשר לראות שכאילו יש באמת מקום לדבר מה שאומר רבי נחמן. כי אני חושב על זה, מספרים כל הזמן על התנאים והמורה, היו יוצאים לשדה והולכים שם ללמוד תורה, לא לומדים בבית מדרש לפעמים, דווקא במקום שם.
מה אתה רוצה לקשור את זה לדמות של הרב?
בקשר עם הרב, עם התלמידים.
זה דבר שיוצר קשר יותר טוב. אני הייתי חושב גם מבחינה אחרת שיציאה לחיק הטבע היא מפרה. אתה רוצה לקשור את זה גם להתקשרות, ולמה שבית מדרש זה לא ייתן לך את ההתקשרות?
לא, הוא מציין שיש בית מדרש, אבל יש כזה משהו גם במקום הזה שהם הרבה פעמים שהיו הולכים שם, אבל לא בהכרח פותחים ספר.
בוא נשווה את זה לבינו לבינו. אם אתה תשב עם מישהי בלובי של בתי מלון, זה משהו מאוד אהוב על החרדים וגם על הציבור שלנו, לא? יכול להיות שזה לא יקדם, משהו ייתקע באמצע. אני זוכר מאצלי, בשביל לשדרג את הקשר וכולי, אני צריך לצאת, נכון? לטייל, חיק הטבע וכולי, בסדר? לא להקצין ולעשות את זה חסידים וליטאים, אלא להבין איפה, וגם מה שאתה אומר, בסדר? זהו, נסתפק בזה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.